אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום רב, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה אסלה ויובל אביבי עם מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן או באתר של כאן וגם כהסקט ביישומוני ההסקטים החביבים עליכם. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, על הביצוע הטכני הגר גבאי דגני. שלום לכן, שלום גם לך, מאיה סלע.
היי יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם המשוררת שלומית נעים נאור על פסטיבל השירה של משיב הרוח. נשמע מה הם מתכננים לנו שם. יש נושא כל שנה על הפסטיבל הזה, כן. שמתקיים זו השנה 25, שזה מדהים ממש.
השנה זה השנה 25?
כן, 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 כן.
זה
לא
רבע
יאמן.
מאה, רבע חצי מאה, יובל.
ואתה יודע, שירה ופסטיבל שירה, מה הסיכוי שזה יחזיק מעמד? זה פשוט דבר פנומנלי כשזה קורה. אז בכל שנה יש נושא לפסטיבל, הפעם הנושא הוא השבת. אז נשמע ממנה קצת, מה קורה עם השבת, איזה סוגי שבת?
הם גם הולכים לדבר שם על אנשים שלא שומרים שבת.
נכון, גם לנו יש שבת, אחרי הכל. אז אתה יודע, יש לנו מה להגיד.
בהחלט.
שבת בבוקר יום יפה. ובכן, אנחנו נדבר עם שלומית נעים נאור בעוד מעט, נדבר גם עם המשורר והסופר, על מוג בהר, על אירוע הערבית הגדול שהתקיים היום בערב. במסגרת החודש השפה הערבית והמודעות לשפה הערבית, אנחנו נשאל אותו למה אנחנו בכלל צריכים ללמוד ערבית, למה, הרי כולנו למדנו ערבית באיזושהי כיתה בעבר.
לא כולנו.
לא?
לא.
לא למדת בכיתה ה' ובכיתה ז' ובכיתה ט'.
אף פעם לא למדתי שום דבר בערבית, וזה בושה וחרפה.
אז זה באמת כלימה, כי אני לא יודעת מה יותר בושה, כי אני למדתי,
כן.
חובה, כל התלמידים אצלנו בבית ספר, זה לא היה איזה דבר מיוחד.
זה יכול לבחור בין צרפתית לערבית.
אתה כמובן בחרת בצרפתית.
לא, אני שייך לאסכולה האירופאית, מה זאת אומרת.
אז אנחנו למדנו ערבית, העניין עם הדבר הזה זה שרובנו, ככולנו, יצאו משם כשהם לא יודעים מילה בערבית. קצת, פה ושם, דברים מגוחכים. אז אנחנו נשאל את אלמוג בהר לא רק למה צריך ללמוד ערבית, אלא איך צריך ללמוד.
בדיוק,
כי יש כאן גם את העניין שלא סתם יצאנו, אני חושבת, לא סתם יצאנו שאנחנו לא יודעים ערבית. אם היו רוצים שנדע, היינו יודעים. עובדה שלימדו אותנו אנגלית, ואנחנו יודעים.
גם מתמטיקה יצאנו יודעים משהו.
אני לא,
משהו.
אבל בסדר. כן, אחד ועוד
נגיד,
אחד.
אני מבין במתמטיקה אפילו יותר ממה שאני מבין בערבית.
אוקיי, אז אנחנו עוד מעט נדבר עם אלמוג בהר על החשיבות של הדבר הזה, דווקא הוא כאדם שהוא משורר וסופר, שכותב בעברית, אז למה זה בנפשו הדבר הזה? אבל אנחנו נתחיל עם ספר חדש על ממשל טראמפ שיצא עכשיו, ויש בו ידיעה די משוגעת, שמופיעה בו. לספר הזה קוראים Nightmare Scenario, Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic that Changed History.
חד שם.
אגב, אתה היית מגדיר את זה כמגפה ששינתה את ההיסטוריה? לא קצת הגזימו עם השם? לא יודעת.
לא חושב שהגזימו.
שינתה את ההיסטוריה?
כן.
באיזה אופן היא שינתה את ההיסטוריה?
כולנו, מה, העולם השתנה לגמרי.
אבל העולם השתנה לאיזשהו זמן. להגיד שזה שינה את ההיסטוריה,
אני לא בטוח.
יש לכם פרספקטיבה להגיד את זה?
נכון, אין להם לא את הפרספקטיבה של הזמן, אבל התחושה היא שזה מין דבר
סליחה,
כזה שיהיה לפניו ואחריו.
סליחה, אבל עם תחושה לא הולכים למכולת. אתה יודע, אנחנו מרגישים ככה אחרי כל פיגוע גדול, אחרי אוקיי. התאומים הרגשתי שהעולם השתנה עכשיו.
רגע, יש לי שאלה אלייך כן. אז. נניח ב-1945, mm-hmm. ניקח את הסוף, דצמבר 1945, האם לא יכולנו כבר להגיד אז, תקשיבו חבר'ה, שש השנים האחרונות שינו את העולם.
האם אתה מנסה להשוות רצח עם, השמדת עם, בתאי גזים?
לא, אני דיברתי על מלחמת העולם השנייה, לא דיברתי על השואה.
ומלחמה גדולה שנהרגו במיליוני, עשרות מיליוני בני אדם.
לא משווה בין האירועים, אני רק אומר שלפעמים אתה יכול להסתכל על דבר שזה אתה קרה, ולהגיד אוקיי, זה שינה את העולם.
אוקיי, זה נכון, לפעמים אתה יכול. השאלה אם במקרה של הקורונה זה אחד מהמקרים האלה.
עכשיו זהו, אני סיימתי את מה שיש לי להגיד, אמרתי די.
אז בוא נתרגם את השם של הספר בצורה אולי גסה, נגיד שקוראים לו תרחיש אימה, תגובת ממשל טראמפ למגפה ששינתה את ההיסטוריה. שני מחברים יש לספר הזה, יסמין אבו טלב ודמיאן פלטה, שניהם עיתונאים בוושינגטון פוסט, והם טוענים בספר שבימים המוקדמים של מגפת הקורונה, דונלד טראמפ הציע לשלוח אמריקאים שחלו להסגר בגואנטנמו.
גואנטנמו.
מדהים. אנשים זוכרים את גואנטנמו?
חלק מהאנשים זוכרים את זה ממש על גופם.
כן, אנחנו, לשמחתנו לא, מדובר פה במתקן כליאה בבסיס הצי האמריקאי, במפרץ גואנטנמו שבקובה. הוא הוקם בשנת 2002, בעקבות פיגוע 11 בספטמבר. הוא משמש את הפנטגון ואת ה-CIA לכליאה של הצירים ביטחוניים, מה שנקרא, ממדינות שונות, חלקם פעילי אל-קאידה, לפני משפט. מקום מאוד מאוד שנוי במחלוקת, בכל מקרה.
כן.
דונלד טראמפ רוצה לשלוח לשם אנשים שחלו בקורונה. לפני... זה יכול להיות דבר כזה.
עם דונלד טראמפ הכל יכול להיות, אבל השאלה היא מפנים קודם את האל-קאידה ואת הדאש שם?
למה? שידבקו. לא נראה לי שהם היו מפנים אותם.
אני לא חושש לפעילים של דאש במקרה הספציפי הזה, אני חושש לחולי הקורונה.
למה?
כי נראה לי שזה לא כוחות.
מה זה, צריך כאילו להרוג אותם בעינויים, להדביק אותם במחלות.
כלא זה מקום שבו אתה צריך להיות אלפא, אתה צריך כאילו להיות טופ דוג, ונראה לי שבין דאש ואל-קאידה לבין חולי קורונה די ברור מי מפסיד.
אני חושבת שמי שמפסיד, זה בכל מקרה מי...
האומה האמריקאית.
לא, מי שקלוש, האומה האמריקאית לא מפסידה, האומה האמריקאית קלעה, קולט אנשים בגואנטנמו.
זה נכון.
בלי משפט, אנחנו לא יודעים למה, לא יודעת לגבי המקום הזה, לא הייתי מתלהבת.
עד כמה הם מנצחים שם בעניין הזה, זה אומה שעושה דברים כאלה אף פעם, לא יוצאת מזה בסדר, אבל לפי מה שהם כותבים בספר הזה, שחלקים ממנו פורסמים רק אתמול, הייתה פגישה בבית הלבן, בחדר המצב של הבית הלבן, בפברואר של שנה שעברה, כלומר ממש כשזה התחיל, טראמפ שאל את העוזרים שלנו, אין לנו אי ששייך לנו? מה עם גואנטנמו? ועוד הם מדווחים שהוא אמר, אנחנו מייבאים סחורה, אנחנו לא מתכוונים לייבא את הווירוס. ולפי העיתונאים האלה, כשהוא העלה את הנושא הזה שוב עם הרעיון של גואנטנמו, העוזרים שלו הורידו את זה מהפרק. זאת אומרת, הם אמרו לו, היי, דוני.
דון.
תרגע, חמוד. בשנת 2019 כבר יצא ספר על ידי מחבר אנונימי, לאחר מכן הסתבר שהוא מיילס טיילור, איש שירותי הביטחון האמריקאי, שבו הוא כתב שטראמפ הציע לשלוח מהגרים לא חוקיים לגואנטנמו, שזה כאילו הפתרון שלו לכל דבר.
הגירה בלתי חוקית,
גואנטנמו, קורונה, גואנטנמו, טרוריסטים בגואנטנמו, everybody gets גם גואנטנמו.
אבא שלי ככה היה מהם עליי, אני אשלח אותך לסיביר, נכון? סיפרתי לך, אז
זה גואנטנמו.
לפי הדיווח של מיילס טיילור, אז טראמפ הציע להפוך את הסטטוס של כל המאגרים הלא חוקיים, שהם יהיו בסטטוס משפטי, זה סטטוס משפטי כזה של לוחמי אויב. ואז אפשר לשלוח אותם לגואנטנמו, כי כן. הם
כי
מויבים,
לא משנה,
כמו אל-קאידה.
זה בדיוק העניין הזה, זה לא משנה מה אתה באמת. זה רק משנה איך מגדירים אותך בחוק.
נכון, אז באמת זה דברים שלא יאמנו. עוד הם מדווחים בספר שהוא צעק על שר הבריאות שלו, שהקורונה הורגת אותו, ושהוא יפסיד בבחירות בגלל בדיקות הקורונה. בגלל הבדיקות הוא יפסיד. Mm-hmm. לפי הדיווח הוא צעק עליו, איזה אידיוט גרם לממשלה פדרלית לעשות את הבדיקות האלה. כלומר, אין בדיקות, אין קורונה. אם אתה בודק, אז יש קורונה.
היו גם אצלנו שטענו את זה, שהבדיקות ומספר המאומתים הם משתנים בהתאם לצרכים של השלטון.
נכון. אז יש המשך לדבר הזה, שר הבריאות הזנה לו, אתה מתכוון לג'ארד? כי ג'ארד קושנר, שהוא נשוי לבת שלו, איוונקה, הוא זה שהיה אחראי על העניין הזה של הבדיקות. טראמפ גם אמר שזה היה פשוט אידיוטי לתת להם בכלל לפתח את בדיקות הקורונה. שני עיתונאי הוושינגטון פוסט כתבו, זאת הייתה סביבה רעילה, שבה לא משנה לאן הסתובבת, מישהו היה שם עם כוונה לערוף את ראשך ולאיים עליך. באמת, אתה יודע, קראתי את הידיעה הזאת ואמרתי לעצמי, האנושות די מדהימה במנהיגים שהיא בוחרת לעצמה. באמת, ויש עוד המון המון תומכים לטראמפ, זה לא כאילו, הוא הלך וזה לא חשוב כבר, וזה יש מיליוני אנשים בארצות הברית שהיו רוצים שהוא יחזור.
מה זה? הוא חושב שהוא צודק בכל מה שהוא עשה, לפי התיאורים האלה, מאגרים או לא חוקיים בגואנטנמו? בטח, יש הרבה אנשים תומכים. גם קורונה, אתם רוצים קורונה? הרבה אנשים בארצות הברית אמרו שאין קורונה והם לא מתכוונים.
כן, קורונה זה קונספירציה, בגלל זה הם לא מתחסנים.
וגם אם יש, גם אם זה לא קונספירציה, אתה לא יכול להגיד לי, לשים, לחבוש מסכה, איך אומרים? לעטות מסכה, סליחה. שנה וחצי, ואני עדיין לא יודע איך אומרים את זה. לעטות מסכה.
התחקת.
אז הם אומרים, לא צריך, my body, my choice, נכון? לא, לא שם מסכה. אותה, אותה מסכה. אני רוצה להגיד אבל שהייתי בצד של העיתונאי הוושינגטון פוסט האלה, עד שהם כתבו זו הייתה סביבה רעילה. שמתחיל להימאס לי מהביטוי הזה, סביבה רעילה. כי אומרים זה עכשיו על כל דבר, זה כאילו,
כן, אתה צודק, זה באמת ביטוי שמשתמשים ביותר מדי, אבל נראה לי שדווקא במקרה של דונלד טראמפ, זה לא הרגע לוותר על הביטוי הזה. זה לא הרגע, אני מצטערת.
יכול להיות שאת צודקת. בכל מקרה, גם אנחנו לא יודעים עדיין אם זה נכון. זה פורסם בספר. פורסם בספר, אי אפשר לדעת בוודאות שהכל הכל נכון.
סליחה, עיתונאי הוושינגטון פוסט, פרסמו את זה בספר, אני בטוחה שזה ממוסמך.
כמה ספרים טראמפ עוד יפרנס לנו לתעשיית המולות האמריקאית, לפני שנוכל סוף סוף לשכוח את האפיזודה המביכה הזאת בפוליטיקה הגלובלית. זה טוב אולי לתעשיית הנייר, אבל לבריאות הנפש, אני לא בטוח.
אני לא יודעת, אגב, אם אפשר לקרוא לזה אפיזודה, כי אם הם מדברים על בכותרת, התווכחנו על זה מקודם, האם זה שינה את ההיסטוריה או לא שינה את ההיסטוריה.
האם טראמפ שינה את ההיסטוריה?
אני לא חושבת שאפשר לקרוא לו אפיזודה, קרה פה משהו מאוד גדול במערכת הפוליטית האמריקאית, שעוד ישפיע ומשפיע עליה, ומשפיע על כולנו אגב, באופן גלובלי.
את חושבת שהוא שינה את ההיסטוריה? כי אם הוא שינה את ההיסטוריה ואפשר להגיד את זה כבר עכשיו, אז אני חושבת שאת קצת קוראת את הענף שעליו התיישבת בתחילת השיחה שלנו.
אני בכלל לא חושבת שאני יכולה להגיד שהוא שינה את ההיסטוריה, ובכלל אני לא חושבת שאתה תוכל לתפוס אותי אומרת דברים כאלה גרנדיוזים, כי זה פשוט נראה לי טמטום.
כן, לפני שאמרת טמטום, באתי להגיד שזה יותר הסגנון שלי, אבל בסדר.
אני לא אגיד דברים כאלה גרנדיוזים, רק אגיד שלא הייתי אומרת על טראמפ שהוא אפיזודה, בוא נגיד, אבל
אני רוצה, אני מייחל,
קצת להיזהר, קצת צניעות,
אתמול רועי חסן אמר, אני מתפלל לרגרסיה? אני מתפלל לרגרסיה במספר הכותרים על טראמפ וממשלו.
לא, אני חושבת, אני גם חשבתי כמוך, עד שקראתי את הידיעה הזאת, ואמרתי, תביאו עוד.
אוקיי,
תקשיבו,
בסדר,
יש
כן.
עוד מאיפה שזה בא. אני רק לא מבינה למה פה לא כותבים כבר ספרים כאלה פוליטיים. אני גם מחכה, אתה יודע, לידיעות מאצלנו.
תרים את הכפפה.
ממש. שבת עומדת במרכז פסטיבל ימי האהבה לשירה של כתב העת וחבורת המשוררים משיב הרוח שיפתח מחר. זאת השנה 25 של הפסטיבל, הישג ממש מדהים. שלום לשלומית נעים נאור, אשת חינוך, משוררת ומנהלת אומנותית שותפה של הפסטיבל.
שלום שלום, צהריים טובים.
אהלן, 25 שנה זה לא צחוק. נכון?
לא, זה מפחיד. זה באמת, כאילו, 25 שנה זה רבע מאה, זה חצי עובד, זה מלא.
לא, זה תמיד כשאומרים, נגיד, 25 שנה, אז אני ישר אומרת לעצמי, אוי, לא, בת כמה אני? מה כי אני, כאילו?
לגמרי, לגמרי. ואני זוכרת שחברה טובה שלי, פוריה גץ, הייתה ככה בהתחלה של משיב הרוח, וזה היה לפני 25 שנה, שהיינו סטודנטיות באוניברסיטה, אתם כבר מבינים עד כמה אני, בלי שאני אגיד 46, תכף 7 בכל רם לכל עם ישראל, אבל זה כן.
אבל רגע, לפני 25 שנים, כשרק עשיתם את הפעם הראשונה, אמרתי לעצמכם, אנחנו נחזיק מעמד, חשבתם בכלל על התקופה הזאת, חשבתם?
זה היה אז גם דבר יוצא דופן, עכשיו, הקבוצה הזאת.
אז היה יוצא דופן, כששמולי קליין וליאז כהן ונחום פצ'ניק ויורם ניסנוביץ' הקימו את זה, זה היה יוצא דופן. ואני לא יודעת אם בגילי ה-20, ככה, 30 הצעירות מחזיקים את הרוחב היריעה של 25 שנה, אבל הם ידעו שהם עושים שינוי גדול בעולם, והם ידעו שהם עושים איזשהו... אני לא רוצה להגזים, שירה, מעטים קוראים שירה, מעטים מתעניינים בכתבי עת לשירה, אבל הם עצרו פה איזושהי אופציה תרבותית שאפשרה להרבה קולות אחרים שלא היו חלק מהמיליה ומעולם השירה, לקחת חלק ולהיכנס. וזה דבר גדול.
ועכשיו, כשאתם רואים את עולם השירה כפי שהוא היום, אתם חושבים שבעוד 25 שנים נציין את היובל?
אני מקווה, אני חושבת שזה יהיה יובל אחר, יש שינוי תרבותי שקורה בארץ, אתמול הייתי בהופעה של חנן בן ארי בקיסריה, ותשמע, אתה כבר לא צריך להגיד שהוא דתי, לא צריך, הוא זמר ישראלי, ונוצר איזשהו משהו ישראלי חדש.
אני בכלל לא חשבתי לכיוון הזה, אני חשבתי לכיוון שאנשים לא קוראים שירה יותר, זה מה שה...
לא, בטח, תשמע, אני אדרבה ואדרבה, אני חושבת שהקורונה עשתה טוב מאוד לשירה. דיברתי עם המול של ההוצאה שלי, עם דוד גוטמן מפרדס, ומבחינתם, קורונה עשתה להם הרבה טוב.
נכון.
אנשים קראו עוד שירה, הוציאו עוד ספרי שירה, אני חושבת שהשירה פה ולטווח רחוק, ואתה יודע, אני כאן בחופשה בתל אביב, והולכת ברחובות של אלתרמן וביאלי, כלומר, תצמי, וואלה, כאילו, בסדר, הם לא חשבו שמישהו ככה ילך ברחובות שלהם עוד 100 שנה ויקרא שירה, והנה, קוראים.
אני רוצה לשאול אותך, קודם כל אני אומרת, את אומנם הולכת ברחובות של תל אביב, הפסטיבל הזה מתקיים בירושלים כמובן, ויש לו בכל שנה נושא, והשנה הנושא הוא השבת. למה נכון. בחרתם בשבת?
בחרנו בשבת מכמה סיבות. אחת הטכנית אולי, שיוצאת אונתולוגיה, פני השבת, בהוצאת משיב הרוח. וחלק מהפסטיבל זה לחרוב את האונתולוגיה הזאת שמרכזת שירה של ככה מפיוטים ושירת ההשכלה ושירה של השנים הראשונות של המדינה עד לימינו שנכתבה על שבת. ומעבר לזה, שבת זה דבר שקורה פעם בשבוע, פעם אחרונה שבדקתי. והוא בעולם של יצירה הוא מאוד משמעותי, כי זה הפסק של יצירה. וזה דבר שהוא מסקרן, איך עוברים ממצב של מלאות ויצירה ועשייה למצב של הפסק. יש דיון ככה בהלכה, האם האדם כשהוא נברא, הוא קודם כל חוגג את השבת, הוא נברא ביום שישי, והיום הראשון המלא בעולמו בשבת. אז זה קודם כל שבת ואז שישה ימים של עבודה, או קודם כל כמו אלוהים, שישה ימים של עבודה ואז השבת. אנחנו בפסטיבל הזה ננסה ככה להתחקות על המעברים האלה, מהעומס אל השקט, מהאסור אל המותר, מהמקום של שבת וסדק סוציאלי.
אנחנו, אז זהו, אני מבין, אבל...
אנחנו המקום הראשון, הדת הראשונה שאמרה שצריך לנוח, שגם העבד צריך לנוח.
אבל אחד, לפי מה שאני מבין, אחד מהכיוונים שתתקפו את הנושא הזה, זה אי שמירת שבת ואי מנוחה ביום המנוחה.
לגמרי, השאלה של טבור ושל חוק והפרה שלו זה גם שאלה דרמטית וזה גם קונפליקט וזה גם המקום של הרבה יוצרים ישראלים שגדלו בתוך עולם כזה או אחר וחלק הלכו אל תוך השבת, חלק שומרים שבת. עכשיו הרמב״ם בעצמו אומר שיש ארבעה רגליים לשבת, יש שמור, זכור, כבוד ועונג. ויש כאלה שהם שומרי שבת, כאלה שהם זוכרי שבת, כאלה שמכבדים את השבת, וכאלה שמתענגים בשבת. הפסטיבל הזה פתוח לכולם. ואנחנו מקווים שבאמת הקיום שלו בירושלים, ודווקא בקריית יובל, שזה לא במיליה התרבותי ככה, המרכז של ירושלים, אלא בשכונה, יאפשר לעוד קהל להגיע לאירועים של שירה. ויצאנו פה באמת מלאכת מחשבת עם אליעז כהן ויצחק כהן ועדס קדרון ואפרת כהן על ההפקה. יצאנו פסטיבל.
אז עוד מעט, לפני שתספרי לנו, שלומית, מה הולך להיות שם קצת, אולי תקראי לנו שזה שיר מהאנתולוגיה?
אני אקרא שיר, יש לנו שיר, זמן אחד או שניים?
אחד ואחר כך אולי עוד אחד, בסוף.
אז אני אקרא שיר של אסתר אטינגר, רבע שעה לפני כניסת השבת. רבע שעה לפני כניסת השבת, את באה. שעה עשויה לייסורים, וגם הצל הדל על הקיר תופס בעת וחוטב אינו מרפא, חרצובות להתיר. ואני רוצה לשאול אותך, מה לעשות שתבואי, ואיך לחלות, ואיזה ניגון אפרות לך להפציר, ואת תעני ומתי כבר תעני, ואיך לא ישמע את הקול המפחיד, נקישת הכפתור, חריקת ריק המחט, כאשר המוזיקה נגמרת.
יפה. אז בואי תספרי לנו קצת על חלק מהאירועים שיהיו שם. אנחנו כמובן שלא נוכל לעבור על הכל.
ברור. אבל... אז יש לנו אירוע אחד שככה אסתר אטינגר, שהיא משוררת ירושלמית ככה דור אחד לפניי, תהיה בו, שזה על ההכנה לשבת, הוא יהיה בפתיחת הפסטיבל, על איך מתכוננים לרגע הזה של שבת.
מה זה באמת רגע כזה כמו שהיא מתארת של ה...
תשמעי,
ריק המחת, פתאום...
ריק המחת. כן? בבת אחת.
אבל, זה, אבל אם את תיארת את זה כזה אימה, זה רגע נעים?
יש אימה.
כן?
תראי, יש, אני יכולה להגיד שבשבתות של הקורונה, של מירון, של אסונות גדולים, מצד אחד יש את הריק, מצד אחד האמירה הזאת, שבאתי מלזעוק, שזה גם נחמה, שכל הצרות נשארות בחוץ.
כן.
אבל המעבר הזה לאינטנסיביות, וכבר התקלחתן ואיפותן, ונסתרק מהר, ולבדוק שהמעבר, ולבדוק שעון שבת, ופוף, בבת אחת שנייה.
זהו, כי ברגע, זה מה שנראה לי מלחיץ, ברגע, אני לא חושב על אסונות גדולים, אני חושב על אסונות קטנים, אין מים חמים כל ה... אם לא, אם אין
שם... לא, אז תקלח עם מים קרים,
אה? בירושלים, בחורף, השתגעת?
או אסון הפוך, שמשאירים את הבוילר דולה כל השבת, או משאירים אור בחדר של הבנות.
בדיוק. וזהו, ומרגע ששלושה כוכבים, אתה לא יכול לעשות כלום עכשיו.
רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, תמיד אני תוהה לגבי האסונות הגדולים, אלה שקרו בשבת. האם יש שמועות כאלה ברחובות שאתם מתחילים, אתם לא יכולים להתעדכן בחדשות, אבל אתם מתחילים לשמוע שמועות שקרה משהו נורא, ואז
אתם... יש שמועות, כי תמיד יש אחד בבית כנסת שיודע.
אוקיי.
ודברים מחלחלים, וזה חלק מהפחד הזה, שאנחנו לא נקשיב לחדשות, והאפשרויות הגרועות של מה יכול להיות בראש שלי, הן הרבה יותר גרועות ממה שהיא במציאות כמובן.
כן, ברור. זה נורא.
זה לא פשוט. תראי, עבורי, המושב שאני מנחה הוא על בדידות ועל שבת. ושבת היא מקום של קהילה וכולם ביחד, ובשנים הארוכות של הרווקות שלי, שזה כולם מהצבת נוח, שכולם הולכים ביחד זוגות זוגות, ואני מספר אי זוגי לבד, לא פשוט.
Yes.
ולשכח לדבר עם מרים גולן, עם בקול סרלואי, עם יורה מיסנוביץ', עם איה ויינברג, לדבר על שבת, על לבד, על ביחד, על המקום של שברון לב בשבת.
הבדידות הופכת להרבה יותר מועצמת ברגעים האלה, כמו שמדברים על בדידות בחגים וכולי.
אני זוכרת שבתות שהייתי יום חמישי עד שישי בשעה שתיים, בבלבלות, איפה אני בשבת? מה אני עושה בשבת? מה אני עושה בשבת? שזה רק העצים את זה שאין לי בית משלי. אין לי שקט שהוא שלי. ואת המקום הזה שיש בו בתוכו גם אפשרויות פואטיות, שבכל סתר לא היא הופכת לפיוטים, ומיה ויינברג עם הכל היום דיר ואחד שלה, הופכות את זה לשירה שהיא באמת דבר גדול.
יש איזו סברה כזאת, האמת שבהוצאות כבר מדברים על זה כעל עובדה, אז אני אגיד שזה אפילו עובדה, שמי שאמר לנו איזה מישהו מהוצאה גדולה, שהציונות הדתית מחזיקה את העולם מול הספרות הישראלי. ותמיד אומרים, כן, כי בשבת הם קוראים, הם היחידים שעוד קוראים ספרים. את חושבת, את רואה את זה ככה? את רואה את זה בעינייך?
תראי, אני לא אוהבת משפטים שמתארים כמה שהבחירות הדתיות והחברתיות שלי הן הטובות ביותר, כי זה מאוד מוצר.
אוקיי.
אבל יש משהו בניצוק ממכשירים חשמליים שזורג אותנו לתרבות. יודעת, בשבת יש מילה שהבת שלי לא מכירה, היא פותחת המילון ובודקת אותה. אז יושבים לקרוא, ואנחנו בית שקורא, האם אין משפחות חילוניות שישבות לקרוא ומתולעות ספרים? אני לא הייתי רוצה להגיד את זה. אבל אני חושבת שיש קרבה ללשון ויש קרבה למורכבות, שעיסוק נכון בטקסטים, והבנה של עולם מורכב שמחזיק נרטיבים כפולים, שבעיניי זה הדבר שמדהים אותי בתלמוד כל פעם מחדש, שיוצר גוון תרבותי שיותר עמוק. אבל אנחנו יודעים שלא כל מי שפותח דף גמרא יש לו עולם תרבותי עמוק.
נכון.
זה תהליך דיאלקטי, שמצד אחד להכיר ולגדול, ושהיא ענווה בד בבד שזה לא מספיק, ויש עוד ספרים שטרם קראתי ועוד דברים שאני לא יודעת. וגם לדעת שלא כל האמת אצלי כל הזמן.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיום, אבל אנחנו בכל זאת באמת רוצים לקרוא עוד שיר אחד.
אני אקרא שיר שכתבתי, שמותו לקוח מתוך שיר של רינה ז'אן ברוך, דוקטור רינה ז'אן ברוך. השיר שלה נקרא, לא ידעתי שהחוץ קיים. מחשבות שאינן שבת, נערזות לתוך מדרש החנייה של יום החול. מפה צבעונית תחסה, טוב הארץ יוגש לשולחן. נהגה בדברי קודש, נתענג בכל אשר תשיג ידינו. לחץ שבת ישיל אורו, ויהיה חתול בית מתמסר. בלילה נזכיר לעצמנו, שבת היא מלזעוק, החוץ אינו קיים.
שבת היא מלזעוק, שלומית נעים נאור.
הסטיבל הזה מתחיל מחר, נגיד.
כל העסק הזה מתחיל מחר, ימי אהבה לשירה, קריאת יובל.
מחר, היא חמישי, קבלת שבת בציון, בבקה אצל הרבה. תמר אלעד ומוצאי שבת מלה ומלכה, בואו בהמוניכם.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות.
שבת שלום.
שבת שלום.
אירוע הערבית הגדול התקיים היום בשעה 6, נערך במסגרת חודש השפה הערבית. אנחנו, חלקנו, למדנו קצת ערבית בבית ספר, ועדיין הרוב שנו את זה, ובכל מקרה גם יצאנו מזה כשאנחנו לא יודעים מילה בערבית. חוץ אולי מכמה כללות. אנחנו תמיד עושים את הבדיחה הזאת. אני לא יודע אם זה מצחיק, זה לא מצחיק שאנחנו יודעים רק לקלל. סקר אחר סקר מוכיח שהרוב המוחלט של הישראלים לא מבינים משפט אחד בערבית, וזו בושה וחרפה. באירוע הערבית הגדול, ינסו להראות לנו איך אפשר ללמוד ערבית, בצורה שבה גם נרצה ללמוד ערבית, וגם נצליח ללמוד ערבית.
כן, כי יש בעיה גם עם האופן שבו מלמדים, כנראה.
אנחנו דיברנו על זה, היה ספר כזה של דוקטור יוני מנדל.
נכון.
על זה שכל המהות של לימודי הערבית בישראל,
זה כדי שלא נדע ערבית.
זה כדי שלא נדע ערבית באמת. אחד המשתתפים באירוע היום הוא המשורר והסופר, דוקטור אלמוג בהר, שגם מלמד בחוג לספרות ובתוכנית ללימודי תרבות ערבית יהודית באוניברסיטת תל אביב. שלום אלמוג בהר.
שלום, שלום.
אהלן.
אז קודם כל, אולי צריך לשכנע אנשים שהם צריכים ללמוד ערבית, את המאזינים שלנו. אולי אנחנו לא חושבים שיש לנו צורך בזה, למה שנדע ערבית בעצם?
כן. אז קודם כל, אתה צודק, כלומר, חצי מהציבור צריך אולי לשכנע אותו, וחצי לכאורה רוצה, אבל עוד לא מצא את הדרך לעשות את זה נכון. והחצי שצריך לשכנע אותו, נדמה לי ש... כשהוא יגלה שגם שזה כיף, שהיכולת לקרוא, לדבר, לשמוע בשפה נוספת, מרחיבה את העולם שלנו, ובמקרה הספציפי של הערבית, ממש את העולם הקרוב אלינו, גם מסוגלת לשחרר כמה פחדים שנובעים גם מהבורות, וגם שפה ש... היא הייתה שפת האם של מיליון יהודים ב-1948, לא חלף זמן רב כל כך, אז יש סיכוי שהרבה מהמאזינים שמעו גם משהו מהערבית בבית, אבל לא למדו. השלב הבא הוא באמת לשכנע שאפשר לעשות את זה.
למה זה כל כך קשה? הרי כולנו לומדים כל הזמן שפות, למדנו אנגלית כולנו, כי אנחנו יודעים שאי אפשר להסתדר בעולם בלי אנגלית.
לא, אבל גם כי ראינו טלוויזיה באנגלית, ואנחנו שומעים מוזיקה באנגלית, והמחשבים.
אבל את יודעת, כשאנחנו היינו ילדים, בערוץ היחיד שהיה, היה הרבה מאוד שידורים בערבית. מדי יום היה ערבית במקרקע שלנו.
אבל צחקו על זה, הסרט הערבי זה תמיד היה נושא ללאג, זה לא היה איזה מין דבר.
לא נכון, נגיד היה, סליחה שאני חוזר לדבר הזה, אבל הייתה נגיד המסעדה הגדולה, כולנו ראינו ואהבנו, וזה היה בערבית, וזה היה במרקע שלנו, וכולנו ראינו את זה, ולא לגלגנו על זה.
אבל לא למדנו ערבית.
לא למדנו, זה לא גרם לנו ללמוד ערבית. אנחנו אנשי העולם הגדול, למה זה כל כך מופרך שנוכל ללמוד ערבית? זה רק שאלה של האם אנחנו נרתמים לזה.
כן, אז קודם כל, אני חושב שהאמירה היא צודקת שלימודי האנגלית מצליחים, לא לגמרי, ויש, אני חושב, גם כמה קשיים, אבל מצליחים במידה אחרת, גם בגלל ההיררכיה התרבותית, כלומר, אנשים בטוחים שיש לזה ערך גבוה, שזה יועיל להם בחיים.
נכון.
וגם בגלל שהם רואים תרבות אנגלית סביבם, שהם משתוקקים אליה, שהם רוצים להבין אותה באופן ישיר. במובן הזה, ברור שהערבית, גם מבחינת הדימוי שאין מה לעשות איתה, וגם מבחינת ה... בורות ביחס לתרבות שדווקא מובילה לאיזו התנסות, כלומר מתוך חוסר היכרות, אז גם תפיסה שלה כתרבות לא ראויה מספיק, אז אלה צד אחד של הסיפור. אבל יש גם צד שני שאני חושב שהוא קשור לאופן שמלמדים ערבית ולאיזה סוג של ערבית מלמדים. כלומר, בגלל שערבית היא שפה... שמחולקת לשפה ספרותית ושפה מדוברת, ואפשר לומר שבמאה ה-20, באיזושהי ראייה מודרניסטית, התבוננו מאוד בפיצול בין השפה הספרותית לשפה המדוברת, היו בטוחים שצריכים להכריע ללמוד רק אחת מהן, כי ללמוד שתיים ייצור בלבול לכאורה, ובבתי הספר הכריעו לכיוון הספרותית, בגלל נכון. שלה יש את הערך התרבותי הגבוה. אני חושב שיצאנו מהמאה ה-20, אפשר לחשוב על דרכי הבנה אחרות של השפה הערבית, זאת אומרת לחשוב על רצף בין המדוברת לספרותית, שהוא לא דיכוטומי בצורה שפעמים רבות הוצג. במובן הזה יש מודלים שכבר מפותחים בעולם ללימוד של ערבית, שבהם השיעור מתנהל בערבית מדוברת, ולומדים את הערבית הספרותית.
זאת אומרת, אתה תעביר היום שיעור קצר, היום יהיו כמה אנשים שיעבירו שיעורים קצרים, יהיה רצף כל אחד 8 דקות, ואתה תדבר רק בערבית בשיעור?
אנחנו פה רוצים להזמין קצת אנשים להצטרף, אז עוד נזדקק לעברית במידה מסוימת בשלב הזה. השיעור שאני אעביר יהיה דווקא על הערבית היהודית, במובן הזה הוא גם ילך דווקא למודל הלימוד הישן. כלומר, ילד יהודי בכותב, בחדר, היה יושב ולומד פסוקים מהתורה בעברית, ארמית וערבית. ובעצם הוא ידע את הערבית, ובעזרת הקריאה בשלושת השפות הוא למד עברית וארמית. אז אנחנו היום נדמה את התהליך הזה, ונקרא עברית וערבית. היום נדלג על הארמית.
זה דרך טובה לשכנע אנשים שהם יכולים להרוויח מזה. כי הם הרי נורא מפחדים מהתרבות הערבית. אתה רוצה להגיד להם, חבר'ה, יש גם תרבות יהודית בערבית.
בהחלט, חלק משמעותי מזה, כלומר זה ההבנה, אני חושב שלפחות לגבי כמעט מחצית מהיהודים בארץ, הערבית היא תרבות שלהם, היא לא תרבות של מישהו אחר. וזה כמובן נפלא גם ללמוד תרבות של מישהו אחר, והתרבות הערבית כוללת הרבה צדדים, ושווה ללמוד בארץ גם תרבות פלסטינית, גם תרבות ערבית יהודית, גם את הספרות בערבית הספרותית וכן הלאה. אבל אני חושב גם שהמודל הזה של הלימוד, שיש בו גם צד של שינון, ויש בו גם צד שהדו-לשוניות היא מתחילה כבר מהרגע הראשון. במובן הזה שאתה לומד פסוקים בעל פה, ברצף בשתי שפות, ואז זה לא ללמוד רשימת מילים. אתה בעצם לומד איך בונים משפט. אני מניח שחלק גדול ממי שמאיתנו זוכרים אפילו בעל פה את הפסוקים הראשונים בספר בראשית. כלומר, הם יכולים להיות לנו מפתח פתאום לפתוח משפט שלם בערבית, להתחיל ממשפט, לא ממילים.
יפה.
אז זאת תהיה ככה השיטה. אז אני דווקא בשיטה עתיקה.
תגיד, אז אנחנו צריכים עוד לסיים, אבל איך נגיד מאזינים שממש משתוקקים עכשיו לבוא לשיעורים האלה וללמוד ערבית, איך הם עושים את זה? זה הכל וירטואלי, אז אפשר לעשות את זה משכן הבית.
זה היום בשש, זה בזום, אז אני כבר יכולה לומר לך שכל אחד יכול, זה בחינם אפילו. הדבר הזה מאורגן על ידי עמותת סיכוי ומדרסה, שזה מיזם חברתי קהילתי טכנולוגי ללימוד ערבית, ופשוט צריך לפי דעתי להיכנס לפייסבוק שלהם, לא אלמוג.
נכון, כלומר גם בעמוד הפייסבוק של סיכוי, אני מניח שגם בשל מדרסה, אפשר להגיע לקישור, שהוא בעצם הרשמה לאירוע הערבית הגדול. יכול להיות שגם גוגל הרשמה לאירוע הערבית הגדול יוביל לעמוד הזה.
נראה לי שאני בא.
ואתם מאוד מוזמנים.
אני חושבת שאני בא.
כן, אני ממש רוצה.
אוקיי, אז ניפגש שם. אלמוג בהר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
ביי ביי.
אנחנו עם סטטוס ספרותי הפעם של המשוררת והמתרגמת וחוקרת הספרות דוקטור שירה סתיו, שכותבת קצת ממחשבותיה הנוגות, יש לציין, נוגות משבוע הספר. מחשבות פוסט שבוע הספר היא כותבת בפיד ובחיים האפורים. לפני כמה זמן הייתה לי שיחה קצרה עם מול ואיש ספרות בולט. דיברנו על משורר אחד שאת שירתו אני אוהבת עד כלות, אבל לא פרץ לתודעת הקהל אוהבי השירה, לקהל אוהבי השירה, הוא מוכר רק למעטים. אמר לי המול, אבל מה הוא חושב לעצמו? אם הוא רוצה קהל, הוא חייב לבוא אל הקהל. ערבי הקראה, שיחות, רעיונות ברדיו ובעיתון, לא לסרב כשמזמינים אותו, לעמוד לחתום על ספרים בדוכנים, לקדם את עצמו, לשווק בפייסבוק, ליצור קשר עם עיתונאים, לדאוג שיכתבו עליו, בלי זה אין לו מה לצפות לקורים, הוא ישכח ויעלם. ואני חשבתי, אולי זה נכון, אולי הוא ישכח ויעלם. אבל לא כל אחד בנוי לעמוד מאחורי ספריו ולדחוף אותם במעלה ההר. לפעמים, הדפסת השירים עצמה היא כל הדרך שאדם יכול לעשות כדי להגיע אל, משהו, אל מישהו אחר. וגם זה בקושי גדול ותוך דחף אז להתחבא. כמו במשחק המחבואים, להיקרא בין הרצון שלא להתגלות לבין הפחד שלעולם לא ימצאו אותך. האחרים הם מי שצריכים לראות, ואם רק מעטים יכולים, די במעטים.
טוב, זה באמת נכון שלא כל אחד בנוי לדבר הזה, וזה גם באמת עצוב שאם מישהו לא בנוי לזה, הוא יכול להיעלם ושלא ישימו לב אליו, על אף שהוא אולי הוא מאוד טוב. זה אפילו טרגי.
זה טרגי?
בעיניי, כן.
זה טרגי וזה טרגי גם מהכיוון השני. זה מזכיר לי קצת את השיחה שהייתה לנו עם הסופרת, תמר גפני, על הספר של השד של מקסוול. דיברנו איתה על ילדים מוזיקאים גאונים שסובלים בהופעות וברסיטלים, את זוכרת? בטח. רק יש להם כישרון. כולם אומרים להגשים את עצמך על בסיס הכישרון, אבל לא חושבים האם המבנה הנפשי מאפשר לך לעשות את מה שנדרש בשביל למצות את הכישרון שלך. זה נכון גם לגבי מבוגרים. אני חושב שמדברים עכשיו באיזה בוז. על מי שלא יכול, לא מוכן לשחק את המשחק הזה של תעשיית הספרים, ואולי זה באמת נכון שכדי להצליח, אתה חייב לעשות את כל זה, אבל יש כאלה שפשוט לא יכולים, זה לא שהם לא רוצים, וחלקם בכל זאת עושים את זה, וזה גם טרגי, כי זה הילד הזה שעומד על הבמה ברסיטל, והוא לא יכול, הוא סובל, הוא נשבע מזה נפשית.
אני חייבת גם להגיד לך, אבל שאתה אומר, מדברים בבוז על מי שלא יכול ולא מוכן, מי מדבר עליהם בבוז?
כן, אתם לא מוכנים לשחק את המשחק, אתם חושבים שאתם יותר טובים מזה, בחיים
אני לא שמעתי אף אחד שמדבר על זה בבוז. אז סתם, אתה יודע, האחרים שמשחקים את המשחק, ואנחנו חלק מהמשחק כמובן, בוא נודה בזה, יכול להיות שיש בהם איזושהי קנאה מסוימת באלה שלא משחקים את המשחק.
אז הם יורדים מהם כי הם מקנים.
הם משתמשים בבוז, אבל אין כאן שום סיבה לשום בוז. כן, אני קראתי את הפוסט הזה וחשבתי שהוא ממש טרגי, אז הנה, ככה זה. אלה הם פני הדברים, ואנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. דורית גני, בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית, מזכירה לנו נשכחות, מזכירה את הספרים שכתבה ארנון אגדות על חבורת פופיק, חבורת צ'ופצ'יק, חבורת הרעים, וגם רוני ונבחרת הבלשים. מדובר בספרים שיצאו לאור החל מסוף שנות ה-60, וזכו לפופולריות רבה בקרב ילדים, אבל יובל לא בקרב המבוגרים. אין מה לעשות. תמיד המבוגרים נודניקים כמוך. כותבת שם שבעוד ילדי רבים מילדי ישראל הם התקבלו בהתלהבות רבה ונקראו בשקיקה, ההורים ובעיקר המחנכים התייחסו לתופעה של ספרי החבורות בכלל בדאגה ואפילו בשעת נפש, והביקורות קטלו אותם. הבולטים בקבוצה הזאת היו כמובן ספרי חסמבה, הסדרות של אבנר קרמלי, כמו הימאים, הבלשים הצעירים, היה כמובן את הסדרות האהובות עליי, השביעה הסודית והחמישייה הסודית וכל אלה, וחבורות ספרותיות שאני לא הכרתי דווקא, אולי זה מזמן יותר קדום, ילדי העיר העתיקה של חיים אליאב.
זה נשמע לי מוכר, אני חושב שאולי קראתי את זה בתור ילד.
אז אני לא זוכרת את זה, אבל פשוט בגלל שאני הרבה יותר צעירה ממך, אז יכול להיות שאתה קראת את זה.
בכל מקרה, הם כותבים שם שאחת הסופרות הפוריות ביותר של ספרי חבורות הייתה ארנון אגדות, שנולדה בתל אביב באמצע שנות ה-40, פרסמה חלק מהספרים תחת שמה, וחלק, וגם זאת, הם אומרים, כמיטב המסורת של סופרי הספרות הפופולרית, תחת השם הבדוי טף אורגיל.
ברור שהם יהיו בשם בדוי,
כי יודעים עליהם רצח,
בצורה כל כך קטלנית.
Okay. הנה, תכף נבין מה אמרו עליהם. למשל, אוריאל אופק קינה את הספרים של גדות, וגם ספרים אחרים פופולריים מהסוגה הזאת, מזון רוחני קלוקל. נאשים אותם בתוכן מפוקפק ובסגנון דל. הנה קטע ממה שהוא כתב, אוריאל אופק. טוב, זה בפונט מאוד קטן. המצב הזוועתי, זוועתי, השורר אתה בתעשיית הספרים הפרטית, שנועדה לצעירי הקוראים, הגיע לממדים של שערוריה ציבורית. חבורה של כתבנים זריזים רודפי בצע, שרובם בחרו להסתתר מאחורי שמות בדויים, מפברקת ללא מעצור, סדרות של סיפורים תפלים ומגרים, וקבוצה קטנה של מולים פרטיים, מדפיסה סיפורים אלה ומציפה את שוק הספרים במזון רוחני קלוקל, העלול להרעיל את נפשם של הקוראים הצעירים. נוכח תופעה חמורה ומדיגה זו עולה הרהור בליבי. ההורים דואגים כל כך לתת לילדיהם מזון משובח ומסביע, והמדינה דאגה לחוקק חוקים שיגנו על הציבור בפני זייפני מזון. מדוע אדישים כל כך מרבית ההורים למראה המזון הרוחני הקלוקל שילדיהם לאותים כל כך אחריו, ומדוע אין כל חוק שירתיע את יצרני אותו מזון העלול להרעיר את נפשו של הדור הצעיר?
חוק! חוק, מהר, איך, איזה חוק?
זה מה שזה?
חוק שאי אפשר יהיה להוציא לאור ספרי חבורות? מה, איך בדיוק, איך יחוקקו את זה?
אני חושב שבאופן כללי הוא קצת אגזי, המצב הזוועתי, שערוריה ציבורית. טוב, בסדר. האין חשיבותו, הוא שואל, של המזון הרוחני שווה לפחות לחשיבות המזון הגופני, ואני רוצה להגיד, לא. אני, אם אני צריך לדאוג, קודם כל דואגים ללחם. ואז דברים אחרים. בכל מקרה, הוא מתאר שם את הסדרות של גדות, בין השאר, שניכר כי אינו מכיר אותה, הוא כותב את שמה במרכאות, בהנחה שזה שם בדוי, והוא מסיים את הביקורת כך. מנהלי קייטנות שהם פושעים מסוכנים, ילדים שהם חכמים וזריזים יותר מאשר המשטרה, בזאת אולי מחברת עיניין המקורית ביותר. לעומת זאת, מצטיינת הסדרה בביטויים מקוריים ועסיסים כגון, אמחץ את הפרצוף המאוך שלך, ועשה ממנו דייסה. חמודים מטומבלים. ולא היה לי הכבוד לפגוש את סרחון פרצופך. אפילו הגיבורה יעל, המתוארת כילדה העדינה ביותר בקייטנה, אומרת, אני אוכלת כמו חזיר ביצות. לא נותר לנו אלא לפנות אל המחברת, ארנונה.
במרכאות.
במרכאות. האומנם סופרת אישה.
האומנם סופרת אישה, הוא כותב. האומנם סופרת אישה.
בכל מקרה, הוא רוצה לפנות אליה ולצטט עוד פסוק אחד בלבד מתוך סדרת צ'ופצ'יק. את מעוררת בחילה.
אוה.
ממש.
תשמע, גדות עצמה הגיבה לביקורת, ברעיון שהוא מצטט אוריאל אופק, היא אומרת, אינני כותבת בשביל עצמי, אני כותבת כדי שילדים יקראו ויהנו, נקודה זו של הנאה חשובה לי מאוד, ואם סיפור שלי מבדר ומרתק את הקוראים, אני יודעת שהשגתי את מטרתי. על חוסר הסבירות של חלק מהעלילות, היא אמרה, כאז, דובר על אז, כיוון שהמציאות עולה על כל דמיון, יכול הסיפור להיות מופלא לאין שיעור, ועם זאת, אמין בתכלית. חיפשתי אותה קצת, אז לפי ויקיפדיה, ארנונה גדות נולדה בתל אביב ב-1944, והיא ציירת, אומנית וסופרת ישראלית. עד שהגיעה אל עולם הבובות, כי התחילה לבנות בובות, בריאון אצל סמדר שיר ב-76, כן? היא מתארת אותה ככה. עד שהגיעה אל עולם הבובות, עסקה ארנונה ב-1001 עיסוקים ומלאכות. היא נקטה כלובים של קרנפים בגן החיות התנ"כי שבירושלים, ועבדה תקופה מסוימת כצלמת שהתמחתה בעיקר בצילומי ילדים. היא הרכיבה תכשיטים וכתבה למעלה מ-50 ספרי בלשים וספרים לילדים. אבל בכל הדברים האלו לא היה אף שמץ של השראה. עבדתי כדי לפרנס את עצמי, וחלמתי שיום אחד אוכל לעסוק אך ורק במה שאני רוצה. ככה היא אמרה אז, אני מאוד מכבדת אנשים שמתפרנסים, ועוד מספרות.
מדהים.
פשוט גאונה. הספר האחרון שפרסמה, אגב, היה בשנת 1996, המלך תות, יצא בהוצאת שוקן. הראשון, אגב, יובל, זה סיפור בשם לאן נעלמו יובל ודריה, הידידים הנועזים. הוא נתפס ב-1963, בהמשכים בשבועון הארץ שלנו.
תשמעי, מהטענות של אוריאל אופק בטקסט שקראנו, נוצר הרושם שגם ספרי יריך קסנר למשל הם מזון רוחני קלוקל, יש שם חבורות? צ'ק. הטקסט מתוגבל בכל מיני כללות מקוריות? צ'ק. הכישרונים, המבוגרים כישרונים פחות מהילדים? צ'ק. אז מה? אז גם את יריך קסנר זה מזון רוחני קלוקל? אני לא בטוח בכלל.
אני לא יודעת, אני חושבת שדווקא הוא מפריד שם את יריך קסנר מהשאר, והוא טוען שזה, הנה דוגמה לחברות שעשוי טוב.
אז למה לעשות, בסדר, למה לעשות?
אתה יכול לעשות ספרי חבורות שעשויים טוב וכאלה שעשויים לא טוב. אני דווקא מאלה שחושבים שזה לא משנה. אני קראתי שביעה וחמישייה, זה לא פגע לי בה.
גם אני.
אולי זה פגע, אולי זאת הבעיה של האינטלקט שלי בסוף.
וגם קראתי יריך קסנר, נהניתי משניהם.
אז כן, אבל אז זה היה מין שמרנות כזאת, רצו להציל את הנוער העברי. בסדר,
נציל אותו ביום אחר.
היא יכולה לראות את זה בהומור היום, ואז בטח זה לא יצחיק אותה. בכל אופן יובל, זה זמננו לסיים, אז בוא נודה למפיקת התוכנית שלנו, תמר בנימין ולאגר גבי דגני על הביצוע הטכני. בואו לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.